גיטין, דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה, עמוד ב', במשנה. כולנו מכירים את הסיפור המפורסם שמסופר בפרשת קורח, על קורח ועדתו שנקהלו על משה ואהרון, ובאו אליהם בטענות, מידה הרבה גדולה לקחתם לעצמכם, רב לכם, כל העדה כולם קדושים, בתוכם השם, מדוע תתנשאו? למה אתם מתנשאים על קהל השם? אומר הפסוק, וישמע משה ויפול על פניו. מה הוא שמע? אז כשקוראים את הפסוקים בפשטות, נשמע שהוא שמע את דברי קורח ועדתו שאמרו, מדוע תתנשאו על קהל השם, וכל מה שמפורש שם בפסוקים. אבל מחדש רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן במסכת סנהדרין דף קוף יוד, מה שמועה שמע משה רבינו? דברים מבהילים שאם לא שהם כתובים אף אחד לא היה מאמין. הוא שמע שחשדוהו מאשת איש את משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר עליו ומעיד עליו, בכל ביתי נאמן הוא. יותר מזה, אומר שם רבי שמואל בר יצחק, מלמד שכל אחד ואחד קינה, הזהיר את רע את אשתו, שלא תתייחד עם משה רבינו. הסיפור הזה מלמד אותנו, שאפילו על משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, מעיד עליו בכל ביתי נאמן הוא, יכולים לבוא עזי פנים ולהוציא שם רע על שקר. מכאן אנחנו למדים שלא כל שם רע ששומעים על בן אדם זה אמת. ודאי שלא. גם אם אתה אומר שמעתי בכלי ראשון, כמו הסיפור שהיה עם אשת פוטיפר ויוסף הצדיק, אתה יכול לשמוע מכלי ראשון, מאשת פוטיפר, אבל עדיין היא יכולה גם לשקר. גם בכלי ראשון אפשר לשקר. יכול להיות מחמת קנאה, יכול להיות מחמת שנאה, ויכול להיות מחמת מה שהיה אצל אשת פוטיפר, שסיפור היה הפוך, והיא לא רצתה שיתגלה קלונה ברבים. כאן אדם שמע שמדברים דברים לא טובים על אשתו, שהשם ישמרנו, והלך וגרש אותה. המוציא את אשתו משום שם רע. ואחר כך התברר שהדברים היו בדעים, וזה היה שקר. בכל זאת לא יחזיר. וכן, אדם שהוציא את אשתו משום נדר שהיא נדרה, והוא אומר שהוא לא רוצה אישה נדרנית. גם אם בסוף ימצא שהיא התירה את הנדר על ידי חכם, לא יחזיר. מה הסיבה? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, שאם אחר כך היא תינשא למישהו אחר אחרי שהוא גירש אותה, ויוולדו לבנים, ואחר כך התברר שכל השם רע היה שקר וחזב, או שהנדר שהיא נדרה, החכם מתיר לה את הנדר. אז הבעל יבוא ויצעק, על דעת זה לא נתתי לה את הגט? אם הייתי יודע שהדברים הם בדעים, שהשם רע הוא שקר, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את הנדר הזה, גם היו נותנים לי 100 מנה, לא הייתי מוציא אותה. ואם כן נמצא שזה היה גט בטעות, ונמצא שהיא אשת איש, ואשת איש שהתחתנה עם מישהו אחר, והבנים שלהם ממזרים, אז כדי שלא יצא מצב כזה, תקנו חכמים שכשאדם מוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר, לא יחזיר עולמית, כדי שיבדוק טוב, קודם כל, אם השם רע הזה הוא אמת או שהוא שקר. דבר נוסף, שיבדוק טוב אם הוא לא יכול להתיר את הנדר הזה בשום צורה שהיא. ואם הוא בכל זאת גירש אותה, ודאי שהוא לא גירש אותה רק בגלל השם רע או הנדר, אלא גם בגלל שהיא לא הייתה מספיק רצויה אצלו, כי אם היא הייתה יותר רצויה אצלו, לא הייתה מציאות כזאת, הוא גירש אותה, ובסוף מתברר שהשם ראו שקר, כי הוא היה בודק טוב לפני כן שזה שקר, הוא היה מגלה שזה שקר. וכן, בנדר שהיא נדרה, אם היה רוצה להישאר איתה, אז הוא היה בודק טוב לפני כן אצל הרבנים, אם אפשר להתיר את הנדר שהיא נדרה, וזה שאחר כך התברר שאפשר להתיר, זה אומר שהוא לא בדק טוב, ולכן לא יחזיר. זאת אומרת, בשביל זה תקנו שלא יחזיר, כדי שהוא ידע שהוא לא יכול להחזיר, אז הוא יבדוק יותר טוב לפני כן, ואם הוא, לא, ואם הוא בסוף בכל זאת גירש, זה אומר שהוא התכוון לגרש אותה גם בלי הסיבה של השם רע או של הנדר. זה דעה אחת. בשתי מילים, משום קלקול, שלא ילך אחר כך ויקלקל, על ידי שהוא יאמר שהגט שהוא נתן היה בטעות, ואם כן נמצא שהיא הייתה אשת איש והבנים שיוולדו לה מהבעל השני יהיו ממזרים. הדעה השנייה, זה כדי שבנות ישראל לא תהיינה פרוצות בהריות ובנדרים, לכן כנסו חכמים שאם הגיע מצב כזה שיוציאו משום שם רע או משום נדרים, לא יחזיר, כדי שאנשים יתרחקו מהדבר הזה מרחק רב מאוד, כדי שלא יגיעו אפילו לחשש כזה. רבי יהודה אומר, כמו הדעה שסוברת, שהטעם למה המוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר, זה כדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בהריות ובנדרים. לכן, כל נדר שידעו בו רבים, שהיא נדרה את הנדר ברבים, כך מבאר רש"י, ונדר כזה אי אפשר להפר אותו, זה נקרא פריצות, ולכן לא יחזיר. אבל אם זה סוג נדר כזה שלא ידעו בו רבים ואפשר להפר אותו, אם ירצה יחזיר אותה. כמובן בתנאי שהיא לא התחתנה עם מישהו אחר. אדם שגירש את אשתו התחתנה עם מישהו אחר, אסור לו כבר, אפילו אם התגרשה או התעלמנה מהאחר, אסור לו כבר לקחת אותה כמובן. מחזיר גרושתו משניסית, אסורה. דעה שנייה, רבי מאיר אומר, הוא חולק על רבי יהודה בטעם למה תקנו שלא יחזיר. לפי דעתו, הטעם הוא כדי שלא יקלקל אותה ואת הילדים שלה מהבעל השני, על ידי שהוא אמר שהגט היה בטעות. לכן הוא אומר, כל נדר שכדי להתיר אותו צריך חקירת חכם. יש הרי שני סוגי ביטול לבטל נדרים. או על ידי בעל, או על ידי חכם. כשהבעל מבטל את הנדר, הוא מפר אותו. דהיינו, יש נדרים מסוימים שהתורה נותנת כוח לבעל לבטל על ידי הפרה את נדרי אשתו. בתנאים מסוימים. אם זה נדר כזה, שאי אפשר להפר אותו על ידי הבעל, אלא צריך להפר אותו על ידי התרת נדרים של חכם, אז לא יחזיר. למה? כי הוא יכול לומר, אם הייתי יודע שהחכם יתיר את הנדר, לא הייתי מגרש אותה. אבל אם זה כנראה נדר, שהבעל בעצמו היה יכול לבטל אותו, שאינו צריך חקירת חכם, אז אם ירצה יחזיר. למה? הוא לא יכול לומר, אם הייתי יודע שהחכם יתיר, לא הייתי מגרש. כי הרי הוא בעצמו יכול לבטל את הנדר הזה. ולכן אין חשש שהוא יבוא לקלקל אחרי שהיא תתחתן. כי מה הוא יבוא ויאמר? אם הייתי יודע שאפשר להתיר את הנדר, לא הייתי מגרש אותה? מה זאת אומרת, אתה בעצמך היית יכול לבטל את הנדר על ידי הפרה, אז מכיוון שהוא לא יכול לטעון טענה כזאת, הוא לא יוכל לקלקל, לכן אין את הגזרה שאם הוציא לא יחזיר. אמר רבי אלעזר, אני מסכים עם רבי מאיר בעניין אחד. מה הטעם שאסרו חכמים לאדם שגירש את אשתו מחמת נדר שהיא נדרה, להחזיר אותה אחר כך? הטעם הוא שמה יקלקל, שמה הוא יבוא אחר כך ויטען, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את הנדר, לא הייתי מגרש אותה. ונמצא שהגט הזה הוא טעות והוא בטל. כדי שלא יהיה מצב כזה, תקנו שמי שמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר. בזה אני מסכים עם רבי מאיר. אבל יש שני דברים שאני חולק עליו. קודם כל, כשרבי מאיר חילק שיש נדר אחד שיחזיר אם זה סוג נדר שהבעל בעצמו יכול להתיר, ויש נדר אחד שלא יחזיר, אם זה נדר כזה שהבעל לא היה יכול להתיר, אלא צריך התרת חכם, אז קודם כל בזה אני חולק עליו. לפי דעתי, בשני המקרים, תקנו חכמים שאם הוציא משום נדר לא יחזיר. ודבר שני שאני חולק על רבי מאיר, איזה דבר הבעל יכול לטעון, אם הייתי יודע, לא הייתי נותן גט. רבי מאיר אומר שהוא יכול לטעון את הטענה הזאת על כזה סוג נדר שצריך התרת חכם. הוא יכול לומר, לא ידעתי שיש חכם שיכול להתיר בהתרה כזאת את הנדר. לא ידעתי שאפשר להתיר בצורה כזאת את הנדר. אבל נדר שהוא עצמו יכול לבטל, הבעל עצמו יכול לבטל, הוא לא יכול אחר כך לטעון, לא ידעתי שאני יכול לבטל. רבי אלעזר אומר בדיוק הפוך. אדם לא יכול לומר, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את הנדר הזה על ידי חכם, לא הייתי מגרש. כי לפי רבי אלעזר, אנחנו עדים. אין אדם רוצה שתתבזה אשתו ללכת לבית הדין שיתירו לה את הנדרים. הוא לא רוצה שהיא תלך לעשות התרת נדרים. אלא מה? אם זה נדר כזה שהוא יכול להפר בעצמו, לבטל בעצמו, אז הוא יכול לומר, אם הייתי יודע שאני יכול לבטל בעצמי, לא הייתי מגרש. ובזה באמת רבי אלעזר חולק על רבי מאיר, שלפי רבי מאיר, אדם לא יכול לטעון, לא ידעתי שאני יכול לבטל. רבי אלעזר סובר שאדם כן יכול לטעון, לא ידעתי שאני יכול לבטל לבד את הנדר. וכן אמר רבי אלעזר, לא אסרו חכמים את זה שגירש מחמת נדר, כזה סוג נדר שצריך התרת חכם, לא אסרו עליו להחזיר אותה אחרי שהוא גירש, אלא מפני זה שאינו צריך התרת חכם, אלא הבעל בעצמו יכול להפר. שזאת הייתה עיקר התקנה. נדר שהבעל בעצמו יכול להפר, שיכול להיות שהוא לא ידע מזה. ואחר כך הוא יכול לטעון, אם הייתי יודע שהבעל יכול להפר, לא הייתי מגרש. אבל נדר כזה שצריך התרת חכם, מסתבר שגם הוא היה יודע שהוא יכול ללכת לחכם שיתיר לה, הוא היה מעדיף לגרש אותה מאשר שתלך לבית הדין להתיר. ולא היו צריכים באמת לתקן במקרה כזה, שאם הוציא לא יחזיר. אבל בגלל שהיינו צריכים לתקן בנדר שהוא בעצמו יכול להפר, תיקנו גם במקרה כזה שצריך רק התרה של חכם. אמרה מביאה שכאן צריך להוסיף במשנה דברים שחסרים. במה דברים אמורים? שהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר, זה דווקא במקרה שהיא, האישה נדרה, אבל היא מהוא נדר. למשל, אם הוא נדר שיאסרו כל פירות העולם עליו כמו קורבן, אם הוא לא מגרש אותה, דהיינו הוא נדר שהוא יגרש אותה, ובסוף הוא גרש אותה, אז מותר לו אחר כך להחזיר את גרושתו. ובזה אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה רב, שבאמת כך היה פעם בצידון, באחד שאמר לאשתו, קונם יאסרו פירות העולם עליו כמו קורבן, אם איני מגרשך. זאת אומרת, הוא נדר שהוא יגרש אותה, והוא באמת גרש אותה, והתירו לו חכמים שיחזירנה. למה? מכיוון שבמקרה הזה לא תקנו חכמים ש אם הוא הוציא משום נדר לא יחזיר. מה שתקנו זה רק היה כשהיא נדרה, אם הוא הוציא אותה מחמת נדר שלה. ורבינה אומר בגמרא שצריך כאן לגרוס, ואין בזה מפני תיקון העולם. כאן אין את התקנה, אלא במקרה הזה באמת חכמים לא אסרו שאם הוא גירש אותה מחמת נדר שהוא נדר, שלא יחזיר אותה. ורב ששת מבאר שהמילים כאן לא צריכים לשנות אותם, אלא מה שכתוב מפני תיקון העולם, זה הולך על התקנה שתקנו במקרה שבו הוא גירש אותה בגלל נדר שהיא נדרה, שזה תקנו חכמים שלא יחזיר מפני תיקון העולם, מחמת שני הטעמים שהזכרנו, או כדי שלא יקלקל אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר ויש לה ממנו ילדים, שלא יטען שהגט היה טעות, ואם כן יש את איש והילדים הם ממזרים. זה תיקון העולם לפי דעה אחת בגמרא, כמו שנראה בהמשך. ודעה שנייה, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים ובעריות. אמרנו במשנה שבגמרא יש שתי דעות מה הסיבה שתקנו חכמים על המוציא את אשתו בגט, או משום שם רע או משום נדר לא יחזיר. יש שתי דעות בגמרא. כעת הגמרא מביאה את שתי הדעות. ובעצם שתי הדעות זה שני לשונות בדברי רב נחמן. הלשון הראשון, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר בשם רב נחמן, שאתה אמו משום קלקול, כדי שלא ילך הבעל אחר כך ויקלקל ויאמר שהגט היה בטעות. ולכן אומר רב נחמן, והוא, מה שאמרנו, המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, זה במקרה שהוא אמר לה בזמן שהוא נתן לה את הגט, משום שם רע אני מגרשך. וכן, מה שאמרנו, שהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר, מדובר שאמר לה בזמן הגט, משום נדר אני מוציאך. אבל אם הוא לא אמר את זה בזמן הגט, מותר לו להחזיר אותה. כי רב נחמן, לפי הלשון הראשון, כסבר, טעם המאי, למה תקנו חכמים בשם רע ונדר לא יחזיר? משום חשש קלקולה, שמו ילך אחר כך ויקלקל, ויאמר, הגט היה טעות, אם הייתי יודע שהשם רע הזה זה סתם שקר, או שאפשר להתיר את הנדר, לא הייתי מגרש. לכן, אם אמר לה הכי, אם הוא אומר לה מפורש מגרש אותה משום שם רע או נדר, מה זה מקלקל לה? הוא יכול לקלקל לה אחרי שהתברר שהשם רע היה שקר, או הנדר התיר אותו חכם. הוא יכול לומר שהוא גרש אותה רק בגלל השם רע או הנדר, והדברים נמצאו שקריים, שקר, נמצא אם כן שכל הגט היה בטעות. אבל אם לא אמר את זה בזמן הגירושין, לא מצאים מקלקלה, כי הרי הוא לא פירש שהוא מוציא אותה משום שם רע או נדר, לכן לא אסרו עליו להחזיר אותה. זה לפי לשון ראשון, שהסיבה שלא יחזיר זה משום קלקול, כמו שביארנו. לשון שני, איקא דאמרי, אמר אותו רב יוסף בר מניומי, אמר בשם אותו רב נחמן, שטעם התקנה שתקנו חכמים המוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר, זה כדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ולכן תקנו חכמים תקנה נוספת, שכשהוא מגרש אותה משום שם רע, צריך שיאמר לה בזמן הגט, הביא יודעת שמשום שם רע אני מוציאך. וכן כשהוא מגרש אותה משום נדר, תקנו חכמים שהוא יאמר לה, הביא יודעת שמשום נדר אני מוציאך. אבל בין כך, גם אם הוא לא אמר לה, בכל זאת, הוא לא יכול להחזיר. ולפי הלשון הזה, כסבר רב נחמן, טעם המאי, מה הטעם שתקנו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע ומשום נדר לא יחזיר? וכדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים, ילקח, לכן תקנו תקנה נוספת, שגם צריך למימר לאחי, צריך גם לומר לה בזמן הגט, שבגלל הסיבה הזאת הוא מגרש אותה. מביא הגמרא שהוויכוח הזה, בשני הלשונות בדברי רב נחמן, זה כבר ויכוח בין תנאים, בין שתי ברייתות. תניה כלישנה קמה, יש ברייתה כמו הלשון הראשון של רב נחמן, ותניה כלישנה בתרה, יש גם ברייתה כמו הלשון השני של רב נחמן. תניה כלישנה קמה, יש ברייתה כמו הלשון הראשון. אמר רבי מאיר, מפני מה אמרו חכמים, שמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, או משום נדר לא יחזיר, כי חוששים שמה באופנים האלה אחר שיגרש אותה, שמה תלך ותנסה לאחר, ונמצאו דברים בדעים, התברר שזה היה שקר, השם רע, או שהנדר אותר, והבעל הראשון יאמר, אילו הייתי יודע שכן הוא, שהדברים הם אינם אמת, או שיכולו להתיר לה את הנדר, אפילו אם היו נותנים לי 100 מנה, לא הייתי מגרשה, ונמצא הגט בטל, ובניה מהבעל השני ממזרים. לפי כך אומרים לו לפני הגירושין, הווה יודע, שמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, או משום נדר לא יחזיר. וכיוון שהוא ידע שהוא לא יכל להחזיר אותה, ואף על פי כן הוא לא בירר טוב את הדברים וגירש אותה, הוא גילה בדעתו שהייתה לו סיבה אחרת למה הוא גירש אותה, כי הוא לא רצה להיות נשוי אליה. ואם כן, הברייתא הזאת היא כמו הדעה של הלשון הראשון של רב נחמן, שתקנו לא יחזיר משום קלקול כמו שביארנו. וכעת מביאה הגמרא ברייתא, תניא כמו לישנא בתרא, כמו הלשון השני של רב נחמן. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, מה אמרו חכמים המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, או משום נדר לא יחזיר? זה קנס שכנסו חכמים כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. לפי כך אומרים לו, אמור לה בזמן הגירושין והיא יודעת שמשום שם רע אני מוציאך, או משום נדר אני מוציאך. במשנה רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר. נדר שידעו בו רבים אין לו אתרה, ולכן אם הוציא אותה לא יחזיר. כדעת רבי יהודה, שהטעם הוא למה תקנו שהמוציא משום שם רע או נדר לא יחזיר, זה משום שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ולכן אם זה נדר כזה שאי אפשר להתיר אותו, זה פריצות יותר גדולה. אמר רבי יהושע בן לוי, מה הייתה עמד רבי יהודה? מה הסיבה שרבי יהודה סובר שנדר שנדרו ברבים אין לו אתרה? דכתיב, כתוב לגבי הגבעונים, בזמן כיבוש ארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, שנצטוו עם ישראל לכבוש את כל הארץ, לא תחיה כל נשמה. באו הגבעונים והתלבשו בבגדים מרופטים וקרועים, כאילו הם באו מדרך רחוקה והם בכלל לא גרים כאן בארץ כנען. הם באו מארץ רחוקה והם הצליחו להדיר. זאת אומרת שעם ישראל הנדרו ועשו איתם ברית שלא יהרגו אותם. נשבעו להם שלא יהרגו אותם. שם כתוב, ולמה באמת לא התירו את הנדר, למה לא התירו את השבועה? אף על פי שבסוף התברר שהם מבני האומות של ארץ כנען, שנצטוו לא תחיה כל נשמה. אומר הפסוק, ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה. זה היה שבועה ברבים. ורואים מכאן שדבר שעשו אותו שבועה או נדר ברבים, אין לו אתרה. ורבנן, הם סוברים שאפשר כן להתיר, כי לפי דעתם, הטעם, בכלל השבועה לא הייתה שבועה. מיכל השבועה אל הווי הוא כלל, וכי חלה בכלל השבועה על נשיאי העדה, על עם ישראל, מה שהם נשבעו שהם לא יקו את אותם גבעונים. הרי השבועה הייתה שבועה בטעות, כיוון דאמרו לו הגבעונים לעם ישראל מארץ רחוקה באנו, ובאמת זה היה שקר, הם לא באו. ומכיוון שזה היה שבועה בטעות, לא חי לשבועה אל הווי הוא כלל, השבועה בכלל לא חלה על עם ישראל. אז למה באמת לא הרגו את אותם גבעונים? והיידי לא קטלין הוא, משום קדושת השם, כדי שהעובדי כוכבים לא יאמרו שישראל עברו על השבועה שלהם. ואם כן, מכאן אין הוכחה שנדר שהודר ברבים אין לו אתרה. אבל דעתו של רבי יהודה שנדר שנדרו ברבים אין לו אתרה. וכמה זה רבים שמי שנודר בפניהם אין לו אתרה? רב נחמן אמר 3, ורבי יצחק אמר 10. למה רב נחמן אמר 3? כי מצאנו לעניין תומת זיווה, שכתוב כי עזוב זוב דמה ימים רבים. מה זה הכוונה ימים רבים? דורשים חכמים, ימים זה מיעוט רבים. כמה זה רבים, לשון רבים הכי מועטת? 2. אז בימים יש ודאי 2. ואחר כך התורה מוסיפה עוד מילה, רבים, כדי להוסיף עוד יום, 3. אם כן, רואים מכאן שרבים בא לרבות על השניים את השלישי. אז רבים הכוונה 3. נדר שודר ברבים הכוונה בפני 3. למה רבי יצחק אמר שרבים הכוונה 10? הוא לומד את זה מהשבועה שעם ישראל נשבעו לגבעונים, שם כתוב כי נשבעו להם נשיאי העדה. מדכתיב העדה, מה זה עדה? עדה זה 10. אין עדה פחות מ10, וזה לומדים מהמרגלים. שם הקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי לעדה הרעה הזאת? כמה מרגלים היו? היו 12, אבל 2 מתוכם לא היו עדה רעה, כי זה היה כלב בן יפונה ויהושע בן נון שהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא, אלא רק 10 מביניהם היו עדה רעה. רואים שאין עדה פחות מ10. במשנה למדנו את דעתו של רבי מאיר, שהוא אומר, מה הטעם שהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר? זה כדי שהבעל לא יטען אחר כך, אם הייתי יודע שאפשר לבטל את הנדר, לא הייתי מגרש. וחושבים שמה יקלקל את האישה ואת הבנים שלה מהבעל השני. לכן הוא אומר, כל נדר שצריך התרה על ידי חכם, לא יחזיר. אבל נדר שהבעל בעצמו יכול להפר, לא יוכל אחר כך לטעון, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את זה, לא הייתי מגרש. מכיוון שהוא בעצמו היה יכול להתיר. מתי הוא יכול לטעון לפי רבי מאיר, אם הייתי יודע שאפשר להתיר, לא הייתי מגרש? מקרה כזה שצריך התרה של חכם. ויש מקרים מסוימים שחכם אחד לא מצא התרה, צריך ללכת לחכם אחר, אולי החכם אחר כן ימצא התרה. אז הבעל יכול לטעון, שאלתי רבנים אם אפשר להתיר את זה, ורבנים לא מצאו התרה. אם הייתי יודע שאפשר להתיר, לא הייתי מגרש. ורבי אלעזר, הוא מביא שהוא סובר כמו רבי מאיר לעניין שהטעם למה תקנו חכמים שהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר, זה כדי שלא יקלקל אחר כך כשהוא יאמר שהגט היה בטעות. אבל לפי דעתו הסברות הן הפוכות מהסברות של רבי מאיר. לפי דעתו אדם יכול לטעון לא ידעתי שאני יכול להפר, אבל הוא לא יכול לטעון אם הייתי יודע שאפשר להתיר את זה על ידי חכם לא הייתי מוציא. הגמרא מביאה כעת ברייתא שמפרשת יותר את דברי רבי אלעזר. תניא רבי אלעזר אומר, לא אסרו חכמים להחזיר אם אדם גירש את אשתו מחמת נדר שצריך היתר חכם, אלא מפני מקום שנדרה נדר שאינו צריך התרה של חכם, אלא אפשר להפר את זה על ידי הבעל בעצמו. ומה עיקר מפלגי? מה הוויכוח בין רבי מאיר ורבי אלעזר? רבי מאיר סובר שאדם לא מקפיד אם אשתו תלך לבית הדין. זאת אומרת, אדם רוצה שאשתו תלך ותתיר את הנדר, והוא לא חושש שבזה תתבזה אשתו בבית הדין. ולכן, הבעל יכול לטעון, אם הייתי יודע שהיא תוכל לתיר את הנדר על ידי חכם, לא הייתי מגרש אותה, ועל ידי זו מקלקל, שהוא אומר שכל הגט היה טעות, לכן תקנו חכמים שלא יחזיר. רבי אלעזר סבר, אין אדם רוצה שאשתו שנדרה נדר תלך לחכם שיתיר לה, כי בזה תתבזה אשתו בבית הדין. ולכן, אפילו אם הוא היה יודע שהחכם יכול להתיר את הנדר הזה, בכל זאת הוא היה מגרש אותה לפי דעתו של רבי אלעזר. ואם כן, במקרה כזה שצריך התרה של חכם הוא לא היה יכול לקלקל, אלא תקנו חכמים שגם באופן כזה לא יחזיר מפני נדר שהבעל בעצמו היה יכול לבטל, שרבי אלעזר סובר שכאן הבעל כן יכול לטעון, לא ידעתי שאני יכול לבטל את הנדר הזה. עד כאן דיברנו לגבי נדרים שהאישה נדרה, שבזה תקנו חכמים שהמוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר. אבל אמר רבי יוסי ברבי יהודה במשנה, מעשה בצידון, באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשך, זאת אומרת הוא אוסר על עצמו פירות העולם כמו קורבן, אם הוא לא יגרש אותה, במילים אחרות הוא נדר שהוא יגרש אותה וכו'. מביאה הגמרא, מה איתנה, מה השנה, מה צריך להוסיף בדברי המשנה? דקטני שעל זה הוסיף רבי יוסי ברבי יהודה ואמר, מעשה לסייע. חסורי מחסרה ואחי קטני, המשנה חסרה בדבריה וכך צריך לשנות, כמו שאנחנו בעצמנו אמרנו את הדברים במשנה עצמה. באמת דברים אמורים שתקנו חכמים, שאם אדם מגרש אשתו משום נדר לא יחזיר, זה בנדרים שנדרה היא, כשנדרה היא האישה והוא רוצה לגרש אותה בגלל הנדרים שלה. אבל אם הבעל נדר, ולכן הוא גירש, אם נדר היא הוא, יחזיר, מותר לו אחר כך להחזיר את גרושתו, אם היא לא נישאת למישהו אחר. ואמר רבי יוסי ברבי יהודה, ראיה לזה, מעשה נמי, באמת היה מעשה בצידון, באחד שאמר לאשתו נדר, קונם אם איני מגרשך, שיאסרו פירות העולם עליו כמו קורבן, אם הוא לא יגרש אותה, במילים אחרות הוא נדר שהוא יגרש אותה, ובאמת הוא גירש אותה, והתירו לו חכמים אחר כך שיחזירנה. כמו שביארנו, הגמרא מביאה בהמשך, שתקנו חכמים כשהאישה נדרה, והבעל הוציא אותה משום נדר, לא יחזיר מפני תיקון העולם. ופה, כשהבעל גירש, הסיבה שתקנו חכמים הסיבה שאמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום נדר שהוא בעצמו נדר לגרש אותה, הוא כן יכול להחזיר, אין בזה משום תיקון העולם. מפרשת הגמרא מהי קונם, איך הוא נודר את הנדר שהוא יגרש את אשתו, מה הוא אוסר על עצמו כמו קורבן, כמו קונם. אמר רב הונא, באומר, יאסרו כל פירות שבעולם עליו, אם איני מגרשך, אם הוא לא יגרש את אשתו. כמו שפירשנו. במשנה למדנו שבמקרה שבו הבעל הוא זה שנדר שהוא יגרש את אשתו, ולכן הוא גרש אותה, יכול להחזיר. והתירו לו חכמים שיחזירנה. שואת הגמרא פשיטה. למה שנאסור? נאי הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לגזור שלא יחזיר, כדי שלא יתרגל לנדור נדרים, אפילו אם הוא מקיים אותם. משום דבריו של רבי נתן דתניא, רבי נתן אומר, הנודר נדר זה כל כך חמור, כאילו הוא בנה במה, מזבח, להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש. בזמן שאסור לבנות במה מחוץ לבית המקדש. מאז שנבנה בית המקדש נאסרו הבמות. אז אדם שנודר נדרים זה כאילו בונה במה בזמן איסור הבמות. והמקיימו, אם הוא מקיים את הנדר, שהוא לא הלך להתיר אותו, ונחשב כאילו יקריב עליה על הבמה קורבן. והוא עשה את האבון באופן שלם. אז אותו אחד שנדר להוציא את אשתו, עשה דבר שהוא לא בסדר גם בזה שהוא נדר וגם בזה שהוא קיים. היינו סבורים שנקנוס אותו שלא יוכל להחזיר את אשתו, כמה שפלה נתנה במשנה שלא קונסים אותו ולכן מותר לו להחזיר. בסוף המשנה כתוב, אחרי שכתוב שאם האישה נדרה נדר ולכן הבעל הוציא אותה, לא יחזיר, ואם הבעל נדר נדר ולכן הוא הוציא אותה, כן יחזיר, כתוב מפני תיקון העולם. מבארת הגמרא מהי תיקון העולם איקה, על איזה חלק במשנה נאמר מפני תיקון העולם. אמר רב ששת, זה נאמר באמת, הרישא, זה נאמר באמת, על תחילת המשנה שנאמר שם, שאם אדם הוציא את אשתו משום נדר שהיא נדרה, לא יחזיר, זה מפני תיקון העולם. כמו שפירשנו בזה שתי דעות, או כדי שלא יקלקל, שיאמר שזה היה גט בטעות, או כדי לגדור את בנות ישראל שלא יהיו פרוצות בעריות, נדרים. רבינה אמר, מה שכתוב מפני תיקון העולם, זה נאמר באמת על המקרה שבו הבעל נדר שיגרש לעולם הסיפה, באמת על מה שזה כתוב ממש בסמוך. והכי קטעני, בעצם הכוונה של המשנה לומר שאם הבעל נדר שיגרש, מה שהתירו לו להחזיר אחרי שהוא גירש, אין בזה מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, המוציא את אשתו ומגרש אותה משום שהתברר לו שהיא אילונית, שאינה יכולה ללדת. ואחר כך רוצה להחזיר אותה, להחזיר את גרושתו. רבי יהודה אומר, חכמים תקנו שהוא לא יחזיר. למה תקנו שהוא לא יוכל להחזיר? כי חוששים שאדם שמגרש את אשתו משום שהיא אילונית, אם יתברר לו אחר כך שהתחתנה עם מישהו אחר ונולדו לה ילדים, אולי הוא יבוא ויתן, אם הייתי יודע שיכולה להביא ילדים, לא הייתי מגרש אותה. ואם כן נמצא שהגט היה טעות, והיא הייתה אשתי שהתחתנה, והבנים שלה היו ממזרים מהבעל השני, אז תקנו גם כאן חכמים את התקנה, כמו שראינו במשנה הקודמת, שלא יחזיר, כדי שיבדוק טוב לפני שמגרש, ואם הוא בכל זאת גירש, משמע שהוא גירש לא רק בגלל איילונית, אלא בגלל שהוא רוצה לגרש אותה גם בלי זה. וחכמים אומרים, יחזיר, כי הם לא חוששים שהוא יבוא לקלקל על ידי שהוא יטען שהגט היה בטעות. אדם שמגרש את אשתו חייב לתת לה כתובה. שלם לה את הזכויות שהוא התחייב לה בכתובה. אבל זה דווקא בתנאי שהוא מגרש אותה באשמתו. אבל אם הוא מגרש אותה באשמתה, כמו למשל במקרה שהתברר שהיא לא יכולה להוליד, וכל הנישואין היו מקח טעות, אז בהרבה מאוד מהמקרים היא יוצאת בלי כתובה, כמו כאן, שנמצא שיעלונית יוצאת בלי כתובה. עכשיו, כאן מקרה שאדם גירש את אשתו מחמת שהוא היה סבור שיעלונית, והיא ניסית לאחר והיו לה בנים ממנו, וכעת היא טוענת לבעלה הראשון שמה שהוא גירש אותה זה לא היה באשמתה, כי היא בעצם לא עילונית, והראיה שהיא יכלה להוליד לבעל השני. ואם כן, זה שבעלה הוציא אותה, זה היה באשמת בעלה הראשון, והוא צריך לתת לה כתובה, והיא תובעת את כתובתה. אמר רבי יהודה, בעלה הראשון אומר לה, מוטב שתיקותיך. עדיף שלא תתעני שמה שגירשתי אותך היה לא בגלל מה שהייתי סבור, כי אז בעצם את מכניסה לי מילים לפה, שזה היה בעצם גירושין בטעות. אז עדיף שלא תגידי כלום, זה יותר יפה מאשר דיבוריך, מאשר שכן תדברי ותגידי שהסיבה שבשביל זה גירשתי, זה היה לא נכון, זאת לא הייתה סיבה נכונה, כי אם כן, הבעל יוכל לטעון שזה היה גירושין בטעות, והיא לא הייתה מגורשת, ואם כן, היא התחתנה אשת איש למישהו אחר, והבנים שלה ממזרים, תוספות מבארים, זה שהיא שותקת, איך אנחנו שותקים? הרי בעצם, אולי באמת יש כאן גט בטעות, ואולי באמת הבנים הם ממזרים, תוספות מבארים בעריכות בכל העניין הזה. למה באמת אין כאן חשש, והבנים הם לא ממזרים? אבל יש כאן דבר מאוד מעניין, שהדעות מהמשנה הקודמת למשנה הזאת, לכאורה התהפכו. למאמרה, משנה הזאת, הוויכוח בין רבי יהודה וחכמים, דעת רבי יהודה, שהוא חייש לקלקולה. הוא חושש לזה שהבעל יבוא ויקלקל, על ידי שהוא יטען שהגט היה בטעות. ולכן, המגרשת אשתו משום איילונית, תקנו חכמים שהוא לא יחזיר. ורבנן, הם אלה שלא חוששים, לא חיישי לקלקולה, ולכן הם לא תקנו. לפי דעתם, אין את התקנה שמוציא את אשתו משום איילונית. לא יחזיר, אלא הוא כן יכול להחזיר. והרי במשנה הקודמת הדעות שלהם היו הפוכות. איפכא שמינן להו. דתנן, המשנה הקודמת אומרת, אדם המוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר. משום נדר, לא יחזיר. מי זה? זה דעת חכמים. שהם אלה שחוששים שהבעל לקלקל. ורבי יהודה הוא זה שאומר שלא חוששים לקלקול. אלא הסיבה למה תקנו חכמים המוציא את אשתו משום שם רע או נדר, זה כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות בנדרים. ולכן, דווקא אם זה נדר כזה שזה פריצות לנדור אותו, כל נדר שנדרו ברבים, שידעו ברבים לא יחזיר, ואם זה נדר שלא נדרו ברבים ולא ידעו ברבים, יחזיר. על מה רואים שדעת חכמים, רבנן, חי שלקלקולה. ורבי יהודה הוא זה שלא חי שלקלקולה, הוא לא חושש שם הבעל יבוא ויקלקל ויטען שהגט היה טעות. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. אמר שמואל, תירוץ ראשון, אתה צודק באמת, צריך להפוך כאן במשנה שלנו את השיטות. היפוך. באמת, חכמים הם אלה שסוברים שחוששים לקלקול, וגם במקרה שהוא הוציא אותה משום איילונית, לא יחזיר. ורבי יהודה הוא זה שלא חושש לקלקול, ולפי דעתו, המוציא את אשתו משום איילונית, היא יחזיר. שואלת הגמרא, והמדיקתני סייפה, הרי כתוב ההלכה השנייה במשנה שלנו, של איילונית, שאם הוא הוציא אותה משום איילונית, שהוא היה סבור שאיילונית, אז לכן הוא הוציא אותה בלי לתת לה כתובה. אחר כך היא ניסית למישהו אחר, והיו לה בנים ממנו, וכעת היא חוזרת לבעלה הראשון, והיא תובעת ממנו את כתובתה, כי בעצם מתברר שמשהו גירש אותה, זה לא היה מחמת שהיא איילונית. וזה לא באשמתה, אז מגיע לכתובה. אמר על זה רבי יהודה, אומר לה הבעל, עדיף שתיקותך, עדיף לך לא לטעון שמגיע לך כתובה, וזה יפה יותר מדיבורך, כי את יכולה על ידי זה בעצם לבוא ולומר, שכל הגט שנתתי לך היה בטעות, ואם כן את אשת איש בזה שהתחתנת עם בעל אחר, את אשת איש שניסית למישהו אחר, והבנים שלך יהיו ממזרים. ומי אומר את הדברים האלה? רבי יהודה. מכלל דבריו של רבי יהודה רואים שהוא חייש לקלקולה. שאם ירצה הוא יכול לקלקל ולומר לה שהוא גרש אותה רק אמנת שהיא איילונית. עונה הגמרא, באמת נכון, זה לא רבי יהודה אמר את הדברים האלה. הנמי, גם את החלק הזה במשנה, היפוך, תשנה את זה בדעת חכמים, ולא בדעת רבי יהודה. זה ההסבר הראשון, ההסבר של שמואל. ההסבר השני, זה שילוב של אביי ורבא. אביי מתחיל ואומר, בעצם לעולם לא תיפוך, באמת לא צריך להפוך, אלא כמו שנשנה במשנה לעניין המוציא משום שם רע או נדר, הדעות שנשנו שם, והדעות שנשנו כאן לעניין המוציא משום העילונית, כמו שכתוב, זה באמת הדעות שלהם. לעולם לא תיפוך. והבאי מתרץ את הסתירה בדברי רבי יהודה. ורבה יבוא בהמשך ויתרץ את הסתירה בדברי חכמים. במשנה הקודמת, לעניין המוציא את אשתו משום נדר, מה שאומר רבי יהודה, שכל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר, בהי במוציא את אשתו משום נדר סובר רבי יהודה שאין חשש קלקול, ולכן רק במקרה שיש פה פריצות בנדרים, רק אז הוא אוסר על הבעל להחזיר אם הוא גירש. בעניין הזה סבר לה כמו רבי מאיר, בשילוב זה שהוא סבר לה גם כמו רבי אלעזר, באופן שהוא גירש אותה בגלל נדר שהיא נדרה שהוא עצמו לא היה יכול לבטל, אלא היה צריך התרה של חכם. מה הסיבה שאין חשש קלקול? משום שרבי יהודה סבר לה כרבי אלעזר, שהבעל לא יכול לטעון, אם הייתי יודע שהחכם יתיר לך את הנדר, לא הייתי מגרש אותך. כי רבי אלעזר מביא סברה שאין אדם רוצה שאשתו תלך לחכם להתיר את הנדר, כי בזה היא מתבזה בבית הדין, והוא מעדיף לגרש אותה מאשר להתיר לה את הנדר. ובמקרה כזה שנדרה נדר שהבעל בעצמו היה יכול לבטל, שאינו צריך התרת חכם, שם רבי יהודה סבר לה כרבי מאיר, שם הוא סובר שאדם יודע שאפשר להפר את נדרי אשתו, הוא לא יכול לטעון אחר כך, אם הייתי יודע שאני יכול להפר לא הייתי מגרש, אז גם כאן הוא לא יכול לקלקל. ולכן באמת רבי יהודה חושש לקלקול, ולכן כאן אצלנו באילונית אומר רבי יהודה, מוציא את אשתו משום העילונית לא יחזיר, שמה תנסה לאחר ויהיו לה בנים ממנו, ואז הבעל הראשון יטען, כל הגט היה בטעות, לא ידעתי שיכולה להוליד. אז למה לעניין המוציא את אשתו משום נדר אומר רבי יהודה שלא חושבים לקלקול? כי אם זה נדר שצריך התרת חכם, בזה רבי יהודה סובר כמו רבי אלעזר, שהבעל לא יכול לטעון, אם הייתי יודע שאפשר להתיר, לא הייתי מגרש, כי אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אז גם ככה, אפילו אם היה יודע, הוא היה מגרש. ולעניין נדר שהוא בעצמו היה יכול להפר, סובר רבי יהודה כמו רבי מאיר, שאדם לא יכול לטעון, לא ידעתי שאני יכול להפר. ולכן, שם אין חשש קלקול. אמר רבא, כי רק דבריו של רבי יהודה סותרים את דבריו של רבי יהודה בשתי המשניות, ורק דבריו קשיא, וכי דבריהם של רבנן אינם סותרים את דבריהם של רבנן במשנה השנייה, כי בזה לא קשיא, אלא אמר רבא, אני אשב גם את הסתירה בדברי חכמים. הסתירה בדברי רבי יהודה על דברי רבי יהודה לא קשיא, כי זה תירצנו כמו שדשנינן, כמו שתירץ אביי. והסתירה בדברי רבנן על דברי רבנן, גם זה לא קשי, אני אבוא ויישב את הסתירה. מהן חכמים? מי הם חכמים במשנה שלנו שסוברים, שמוציא את אשתו משום אילונית יחזיר? ודעתו של רבי מאיר, דאמר, הוא אומר, הלכה בהלכות תנאי, אדם שעושה דבר בתנאי. מתי התנאי תופס? דווקא תנאי כזה, שהוא כמו הלכות תנאים, ואחד מהלכות התנאים, סובר רבי מאיר שהתנאי צריך להיות תנאי כפול. בעינה תנאי כפול. זאת אומרת, אם את איילונית, את מגורשת. זה נקרא תנאי לא כפול. אבל אם את לא איילונית, את לא מגורשת. אז זה כבר כפול. אם את איילונית, את מגורשת. ואם לא, אז לא. אז זה נקרא תנאי כפול. רבי מאיר סובר שכדי שיתפוס התנאי צריך שיהיה תנאי כפול. ואחר מה הסכינה במשנה שלנו, למה סוברים חכמים? ש אדם שהוציא את אשתו משום אילונית יחזיר? כי גם הוא התנה איתה שהוא מוציא אותה רק משום שהיא אילונית, לא תופס התנאי, כי הוא לא אמר לה שאם היא לא אילונית, היא לא תהיה מגורשת. דבר פה בדלוק כף לי לתנאי. הוא רק אמר לה, הביא יודעת שמשום אילונית אני מוציאך, והוא לא אמר לה, אם אינך אילונית לא יכול לגט. לכן הגירושין חלים בלי התנאי, ומגורשת אפילו אם היא אינה אילונית. לכן לא יכול לקלקל אותה על ידי שהוא אמר, אם הייתי יודע שאת לא אילונית לא הייתי מגרש אותך. ומכיוון שהוא לא יכול לקלקל, לא תקנו חכמים שהוא לא יוכל להחזיר, אלא הוא כן יכול להחזיר. אומרת המשנה, אדם שרגיל שהוא מוכר את עצמו ואת בניו לעבדים, לעובדי כוכבים, ויש לו שיטה חדשה, במקום כל פעם לעבוד קשה בשביל להרוויח כסף, הוא מוכר את עצמו לעבד ואת הבנים שלו לעבדים, מקבל כסף מהעובדי כוכבים. ואז באים ארגוני פדיון השבועים והולכים ופודים אותם, משלמים לעובדי כוכבים כמה שעובדי כוכבים מבקשים, יפדות אותם, וככה הם כבר, ומוכרים את עצמם אחר כך עוד פעם, וככה הם מרוויחים כסף. אותם אלה שמוכרים את עצמם ובניהם לעובדי כוכבים. לכן, אדם שמרגיל את עצמו, תמיד למכור את עצמו לעובדי כוכבים, תקנו חכמים מפני תיקון העולם שאין פודים אותו. אבל, פודים את הבנים לאחר מיתת אביהם. אם האדם אחר את בניו לעובדי כוכבים, אז כל זמן שהוא חי, הוא שומר עליהם שלא יתערבבו עם עובדי כוכבים. אבל ברגע שהאבא מת, אז כן פודים את בניו כדי שלא יתערבבו עם העובדי כוכבים. אמר רבי יעשי, כמובן מה שנאמר במשנה, שאין פודין את אותו אחד שמחר את עצמו ובניו לעובדי כוכבים, מדובר שמחר פעם אחת ופעם שנייה ופעם שלישית, שנה ושילש. אז באמת הם פודים אותו, אבל אם הוא מחר את עצמו רק פעם אחת או פעמיים, פודים אותו. מספרת הגמרא, הנו בני בי מכסי, אותם בני המקום בי מכסי, שלבו כסף, דיאז פי זוזי מעובדי כוכבים, ולא היה להם המון לפרוע את החוב, ולא אהבה להו למפרעינו. והטו וכגר ואילו, באו העובדי כוכבים ולקחו אותם לעבדים. הטו לקמי דרב הונה, באו אותם עבדים לפני רב הונה שיפדה אותם. אמר להו, אז רב הונה אמר להם, מה יעביד לכו? מה אני אעשה לכם? אני לא יכול לבדות אתכם. דתנן, המשנה אומרת, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, הם פודים אותו. וגם מי שלווה כסף מעובד כוכבים ולא היה לו מה לפרוע, ולכן העובד כוכבים לקח אותו לעבד, זה גם נחשב כמו שהוא מכר את עצמו לעובדי כוכבים. אמר לי רבי אבא, לרב הונה, למדתנו רבינו, את מה שהוסיף רב אסי, והוא, הדין של המשנה הזה מדובר, שהוא כבר עשה את זה פעם שלישית, שמחר ושנה ושילש. אמר לי, אז רב הונה ענה לו נכון, באמת הם רגילים לעשות את זה כל הזמן, בני מכסי. הני מרגל רגיל לידיו דאחי, הם רגילים בזה ולכן הם בכלל שאי אפשר לפדות אותם. מעשה נוסף, מספר את הגמרא, הוא גבר היה איזה אדם, דזבין נפשי ללודאי, הוא מכר את עצמו לאומה שנקראת לודים, וכאן רש"י כותב דבר מצמרר, שהם אומה שאוכלים בני אדם. עתה לקמד רבי ימי, הוא הגיע לפני רבי ימי, אמר לו, הוא ביקש ממנו, פירקן, תפדה אותי. אז רבי ימי דיבר עם החכמים, אמר לי, או לפי הבח הוא אמר לחכמים, הרי במשנה תנן, המוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אז במשנה אין פודין אותו. אבל אחרי שהוא מת, פודים את הבנים. ומה הסיבה? משום קלקולה, כדי שהבנים, אחרי שאבא שלהם כבר מת, לא יתערבבו בין עובדי הכוכבים וילמדו ממעשיהם. וכל שכן כאן, האחה, שאומנם זה לא הבנים שלו, אלא זהו בעצמו, אבל כאן יש חשש הרבה יותר גדול, דייק הקטלה, יש חשש שמה אותם לודים יארגו אותו, אז ודאי יהיה מותר לפדות אותו. אמרו לי רבנן לרבי עמי, נכון, באמת בדרך כלל זה סיבה טובה שצריך לפדות, אבל היי, אותו אדם שמכר את עצמו, ישראל מומר הוא מומר. איך יודעים שהוא מומר? כי יש עדים דקחזו לידי כאכיל נבלות וטרפות. ראו אותו שהוא אוכל נבלות וטרפות. אפילו שהוא היה יכול לאכול מאכל כשר, אם כן נמצא שהוא משהו, למה אוכל נבלות וטרפות? מה, אוכל כשר הוא לא אוכל טעים? מה מכריח אותו לאכול נבלות וטרפות? אמר לו, אז רבי ימי אמר, אימא, אולי הוא לא מומר להכעיס, אלא הסיבה שהוא אוכל נבלות וטרפות, תאבון הוא דקה אכיל, כי לא היה לו משהו אחר מה לאכול. אמרו לי, אז חכמים אמרו, ואז אמנין, ידוע לנו שהיה פעם אחת, דאיקה היתרה ואיסורה קמה, היה מונח לפניו גם מאכל איסור וגם מאכל היתר, ושביק היתרה, הוא עזב את מאכל היתר ואכיל איסורה. הוא הלך ואכל איסור כשהוא היה יכול לאכול היתר, אז ממש מומר להכיס. אמר לי, אז רבי עמי אמר אם ככה, אומר לו אותו מומר, זיל, שיעזוב אותו. לא קשב כי לידי פריקינח, לא נותנים לו לפדות אותו. עד כאן. דף מ"ו.